בשנתיים האחרונות עולם ההייטק מוצף בבאזוורד כמו Neural Networks, Machine Learning, NLP ואיך לא AI. בניגוד לתופעות עבר, כל אותם מושגים אלו לא רק Buzzwords, אלא מהפכה של ממש בקיצור זמן העבודה שלנו ויהיו לה תהליכים שכולנו מיישמים ביום יום. זה אומר שה-AI הופך לאט לאט לחלק בלתי נפרד משיפור כתיבת הקוד שלנו, חידוד הפורמולות, הצעה לגרפים, ואפילו סיוע ניסוח הממצאים והתובנות לסטורי טלינג טוב יותר. על זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר בפרק הבא, פרק שונה מאוד ממה שעשינו עד היום. פתיח ומתחילים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו, אני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום.
ואני רם, המייסד של אפסקל אנליטיקס, מרכז הבחה לתחום הדאטה.
והיום אנחנו מארחים אורח קצת שונה. לא צ'אטבוט. אנחנו מארחים היום את נמרוד פישר, אנליסט ומנהל צוותים בעבר בחברות כמו SimilarWeb, Optimo וZoom Info. אבל היום פרילנסר בעולם הדאטה אנליטיקס ובעל ידע וניסיון בכל מה שנוגע להטמעת AI ואוטומציות. היי נמרוד, תודה רבה שבאת לדבר איתנו על אחד הנושאים החמים ביותר.
תודה רבה שהזמנתם אותי. כיף להיות פה.
ברוך הבא נמרוד. באמת, כיף לדבר איתך על אחד הנושאים שאותי מאוד מסקרנים באופן אישי. אז אולי בואו נתחיל בכך שתספר לנו קצת על עצמך.
בשמחה. טוב, אז אני אגיד שוב, קודם כל באמת תודה שהזמנתם אותי, ממש כיף להיות פה לדבר איתכם. בטח לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, ובאמת אנחנו בתוך מהפכה של ממש, בדרך שבה אנחנו עובדים וחושבים, אני חושב בכל העולם, וספציפית בעולם שלנו כאנליסטים. ככה כמה מילים עליי, אז אני, כמו שצגתי, אני נמרוד פישר, אני נשוי עם שלושה ילדים, נועם, נדב וגל, אני גר בשרון, ובמקור אני מהנדס תעשייה וניהול. בעולמות הדאטה אנליטיקס כבר מעל 10 שנים, כמו שציינת רם, בזום אינפו, בסימילרווב, באופטימוב. עשיתי תפקידי דאטה שונים, אנליטיקות של ביזנס, מוצר, ייעוץ על בסיס הדאטה, גם כאנליסט וגם כמנהל צוותים וקבוצות דאטה. משהו ככה באמת על התפקיד, אני באמת מאוד אוהב לגלות כל פעם מחדש כמה מגוון הוא יכול להיות וכמה משפיע, ובעבר לכל, כמה מקום יש לו בעיצוב קבלת החלטות, עם הגישה הנכונה, ובעיקר בעזרת הסקרנות אינסופית הזו של אנליסטים, שהיא חלק בלתי נפרד בעצם ממנו.
ממש.
מגניב, בחצי שנה האחרונה בעצם אתה יצאת לדרך עצמאית. תוכל לספר לנו מה הביא אותך להתפקס בעולם ה-AI, דווקא כחלק מהשירותים האנליטיים שאתה מציע היום?
כן, בכיף. אז ככה, אם אני מסתכל אחורה, באמת, בכל החברות שעבדתי בהן, תמיד היה לי פשן ואהבתי לחפש אזורים, בהם או אנליסטים או ארגונים בכלל, או צוותים, עושים פעולות ידניות רפטטיביות שאפשר לייתר ולעבוד בצורה יעילה יותר. אנחנו יודעים שהזמן שלנו, האנרגיה, בשנים האחרונות, בעיקר הקשב, מאוד מוגבל, ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו עובדים באמת על מה שמשפיע ומזיז דברים בארגון. מעבר לזה, תהליכים שעוברים אוטומציות הם דבר יחסית מדיד. אנחנו בסופו של דבר חוסכים זמן ומשאבים, וזמן אנחנו יודעים שווה כסף. וככה בסגווי לתוכן של היום, בעצם בעזרת ההנגשה הטכנולוגית של AI, שקרתה בעיקר על ידי OpenAI עם ChatGPT שנה פלוס האחרונות, הטכנולוגיות הרי היו קיימות עוד מלפני, אפשר בעצם לחשוב מחדש על כל מה שעשינו עד היום, להבין באיזה אזורים אפשר למנף את הכלים שיש היום, ובהקשר של האנרגיה והזמן, בעצם להסיט אותם לאותם מקומות שימקסמו את האיכות של אנליסטים, יביאו ערך גבוה יותר. אני אישית מאוד מתחבר לזה, זה מדיד, וזו הסיבה בעצם שהחלטתי להתמקד באזור הזה, בתוך התחום המאוד רחב הזה של אנליטיקה.
ממש מעניין. אני חייב להגיד לך שאני ביום יום שלי, יש לי תמיד טאב אחד של ChatGPT, טאב שני של Gemini, ותמיד תוך כדי העבודה אני תמיד מוצא דרכים לשלב את הכלים האלה במה שאני עושה. ואני לומד. אני כל הזמן לומד את הכלים האלה, אני כל הזמן מגלה דברים חדשים שהם יכולים לעשות תוך כדי השיח שמתפתח ביני לבין הבוטים. וזה, כמו שאמרת, זה באמת תהליך למידה שאתה כל הזמן הולך ומגלה בו דברים חדשים. ואני מאוד אשמח לשמוע על התהליך שלך. כאילו, באמת איך אתה למדת את הנושא הבנת את כל הדברים שאתה מכירים.
כיף. קודם כל ראיתי את הוובינר ששיתפת לא מזמן רם, ואני חושב שהוא מצוין. עבור אנליסטים ובכלל ששואלים what's in it for me בתוך כל הדבר הגדול הזה, איך זה משרת אותי בעבודה שלי, אני חושב שיוצפו שם הרבה באמת יתרונות וחסרונות בצורה טובה. התהליך למידה שלי באופן אישי עובר דרך משימות, אני חושב שקודם כל זה אין סופי בזה, בסופו של דבר יכול לעזור בכל משימה, אבל זה בעצם, הרבה פעמים אנחנו צריכים את הבוסט הזה להתניע משהו מאפס, והרבה פעמים זה מאפשר לנו להתחיל הרבה מאפס, הרבה מעבר לאפס, זה יכול להיות בפרוצדורות של איכות דאטה, בשיפור ביצועים של שאילתות, באיזשהו פרטנר בוטי לבעיית תפיון של דאטה, ואפילו חשיבה משותפת של שבירת שאלת מחקר גדולה, לתתי שאלות. מעל הכל, אני אמרתי שכדי שאנחנו נקבל מה שאנחנו מצפים, באמת נמקסם את הכלים האלה בשביל להשתפר ולהתייעל, אנחנו נצטרף לדייק מה שקרוי prompting. בעצם זה בעצם האינפוט שאותו אנחנו נותנים לבוט, וזו אומנות בפני עצמה, ואפשר לעשות על זה פודקאסט נפרד. יש על זה, אגב, המון המון תוכן היום, אני ממליץ מאוד לכל מי ששומע לחקור קצת יותר. זו יכולת שבעיניי תהפוך להיות יותר קריטית עם השנים. ככה, ממש במילה, אני חושב שהקשר או קונטקסט, כמה שיותר שאנחנו יכולים לתת ל-ChatGPT או לכלי אחר, זה הדבר באמת החשוב ביותר. ומעבר לזה, אני חושב שתמיד צריך לשים איזשהו סימן שאלה, לא לקבל תוצאות כמובן מאליו, בסוף אחריות היא עלינו כאנליסטים, ואפשר בקלות יחסית להישאב לקופי-פייסטינג, אבל זה מפספס את המטרה, ואנחנו יכולים בעצם לגרור טעויות בגלל חוסר ההקשר שנתנו, שלא קיבל הבוט מאיתנו.
לגמרי. תגיד, וכשאתה עובד מול חברות או ארגונים, איפה ואיך אתה מסייע להם בלהטמיע AI בתהליכים שלהם?
אני חושב שברמת העיקרון יש כמה שלבים באמת חשובים לפני הטמעת פתרונות, AI מכל סוג שהוא, אגב, לא בעולם הדאטה, אבל בפרט פתרונות שנוגעים בדאטה ארגוני, צריך להבין צרכים ואתגרים, איזה צריך לפגוש מנהלים, צריך לפגוש את הצוותים, ובאמת להבין מהם הצרכים העסקיים, למה מישהו הרים את הכפפה ואמר, יש לנו איזשהו צורך מסוים שאולי AI יכול לפתור אותו, צריך להבין איזה תהליכים מרכזיים מעוניינים להשתפר, מה המטרות, האם אפשר למדוד את אותן מטרות, כדי באמת להבין שהשקענו זמן ולפעמים גם כסף בכלים כאלה, להבין שהשגנו את אותם יעדים. צריך להבין מה יש היום, איך עובדים היום, והאם האלטרנטיבה המוצעת בעזרת טכנולוגיות של AI באמת יכולים לתת מענה טוב לזה. ויש כל העולם הזה הוא מתפתח בקצב אסטרונומי, יש כמויות של כלים וטכנולוגיות, ובעצם בהתאם לצרכים ולנתונים, אז אפשר להמליץ על כלים וטכנולוגיות שהן יותר מתאימות לשימוש, כשכל כלי מביא את היתרונות והחסרונות שלו. בעצם אחרי כל אותו שלב אפיוני שתיארתי מסתיים, ברגע שהוא מסתיים, אז מתקדמים כבר הטמעה, בדיקות של טכנולוגיה וכולי. זה בעולם של אנליטיקס זה יכול להיות ממקום של דמוקרטיזציה של דאטה, בעצם איך נותנים פתרונות של שפה חופשית לסטייקולדרים, זה יכול להיות אוטומציה של אותם agents או GPTs בשפת OpenAI, שבעצם מאפשרים לנו לשאול שאלות את הדאטה בעזרת בוטים שהם מאומנים על אותו קונטקסט עסקי שדיברתי עליו, ויכולים להזריק בחזרה את אותו מידע לסלק, איזשהו תהליך אוטומטי שלב בעצם לסגור את הלופ הזה בעזרת OpenAI.
אתה מוצא אבל פתיחות מלאה, או שאתה מקבל המון פושבקים?
אז יש התחום הזה, כמו כל תחום חדש, יש בו עניינים לגליים, ולשתף דאטה ארגוני עם כל מיני כלים, זה נושא שמעלה הרבה סימני שאלה, וצריך להסיר את אותם חששות, ובעצם אני מאמין שככל שהכלים האלה יתפתחו יותר, ככה גם כל הפוליסיז שלהם ייתנו קצת יותר שקט לחברות, ואז יהיה יותר קל להטמיע אותם.
מעניין. בואו נדבר קצת על המונח Self-Serve Analytics. למה לדעתך זה חשוב במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים?
אני חושב שעסקים קטנים ובינוניים הם רוצים להתקדם מהר, הם רוצים להראות גדילה. הם תמיד בתוך איזשהו טווח מה שבו הם צריכים להראות תוצאות. וכשבעצם ארגונים רוצים לזוז ככה, אז אתה רוצה להוריד את כמה שיותר נקודות חיכוך, ואחת מהן זה עם כל מה שקשור לדאטה בארגון. לכן, בכל מה שקשור ליכולות self-serve, אנחנו כמובן רוצים לתת כמה שיותר דמוקרטיזציה בתוך הארגון, אבל צריך לזכור שאין מושלם בעולם הזה, וזה בסופו של דבר, נכון שאנשי מוצר וביזנס רוצים את היכולת לענות על עוד ועוד שאלות, אבל אני חושב שזה נורא תלוי במיפוי הצרכים. אין self-serve fits all בעיניי, ולכן כל דרך שנבחר להנגיש את המידע, הוא צריך להיות בסוף מסוגל לענות קודם כל על השאלות החשובות, עם היכולת לרדת לעומק לממדים החשובים ביותר, כלומר, יש פה הרבה עבודה מול סטייקולדרים בארגון, כדי להבין, אז מה יהיו השאלות החשובות מחר, מחרתיים ובעוד חודש, כדי שהמערכות האלה באמת יהיו יציבות ויתנו מענה. מעבר לזה, אני חושב שהמערכות האלה צריכות לתת גם איזושהי יכולת אופרטיבית, להוציא יוזרים שונים על תנאים מסוימים, הרבה פעמים לצרכי שיווק, וזה מאפשר בעצם לאנשי ביזנס, בעצם לייצר איזושהי סגמנטציה בתוך אותם כלים self-serve, וגם להוציא אותם החוצה ולטרגט אותם באיזשהו מסר נכון יותר, וככה גם זה מוריד את התלות בצוותי אנליטיקס.
מעניין, אתה רואה איש מוצר בחברה קטנה או בינונית מנהל את כל תהליך האנליטיקה מקצה לקצה, ללא שימוש באנליסט?
אנחנו עוד לא שם. אני חושב שבסופו של דבר, חברות קטנות מסתדרות עם מה שיש, ולכן גם אנשי מוצר וגם אנשי מרקטינג, הם בסופו של דבר בשלבים כאלה צריכים כמה קובעים. כנראה שככל ששכבת הסלף-סרף שבונים להם היא טובה יותר, ככה בעצם יורדת התלות, והם יכולים בעצם לנתב את הזמן שלהם למקומות היותר טבעיים שלהם.
אז באותו הקשר של העבודה שלך מול אותם עסקים קטנים ובינוניים, מה לדעתך האתגרים המרכזיים שהם מתמודדים איתם היום בכל מה שקשור לאנליזות?
אז אני חושב שיש בעצם שלושה אתגרים עיקריים. שוב, אני מזכיר, אנחנו מדברים על באמת על חברות קטנות, שיש להם פחות אנשים וכזה יותר צריך להסתדר עם מה שיש, אז זה בעצם משאבים מוגבלים. החברות האלה מבינות את החשיבות של דאטה, כולם רוצים להיות דאטה דריבן, אבל בגלל אותה מוכוונות לגדילה כל הזמן ולפגוע ביעדים, לא תמיד ההשקעה בדאטה היא הדיפולט בתוך תקציב מוגבל. מעבר לזה, ידע טכני, אנשי שיווק או מוצר או ביזנס, הן רוצות לוודא שיש להם באמת את הדאטה שחשוב כדי למדוד את אותן מדדים, אבל אין להם תמיד את הידע לייצר אנליזות מתקדמות יותר, או בדיקות איכות דאטה, גם אם יודעות לייצר את המדדים בעצמם, אין להם בעצם את אותם סנסורים האלה לבדוק שבאמת הדאטה הוא אמין וייתן להם ביטחון. ומבחינת כלים, יש כלים חינמים, לרוב משלב מסוים הופכים להיות כלים בתשלום, ויש המון המון כלים, צריך לדעת איך לבחור את הכלים האלה, ויש להם עלות, וגם זה הרי פרמטר מאוד, מאוד חשוב בכל מה ששור ל... איך בעצם עושים שכבה דאטה כמו שצריך גם בחברות קטנות.
אוקיי, אז אם באמת נגעת בכלים, אז מהם הכלים והטכנולוגיות המרכזיות שאתה משתמש בהן כדי לפתח פלטפורמות של self-service analytics?
אז לי יצא בעיקר בטבלו, בעצם שמגיעים סורסים שונים ומגוונים של דאטה, ושוב, אחרי שמאפיינים באמת את מה שחשוב, ואת את הרמה הבאה של הדריל דאון שהסטייקולדרים בחברה ירצו לעשות. מעבר לזה, יש גם את Amplitude או Mix Panel, בעצם פלטפורמת לניתוח מוצר, יכולות להיות מאוד שימושיות מאוד לצרכים האלה. ואגב, הן כל הזמן מתפתחות ועונות על כל מיני צרכים שעולים מאנשי מוצר, צרכים אנליטיים. עוד כלי מצוין שיצא לי לבנות בו לאחרונה, הוא נקרא Streamlit. Streamlit היא בעצם חברה שנקנתה על ידי Snowflake לאחרונה, והיא מאפשרת בעצם לכתוב אפליקציות ווב בפייתון. והיום באמת הרבה אנליסטים יש את הפער הטכני הזה עם פייתון, ו-AI הרבה פעמים עוזר לגשר על אותו פער טכני, ואני חושב שזה כלי מצוין גם כ-self-self, גם כי הוא מונגש בתוך Snowflake, שהיא פלטפורמה שהיא מאוד שכיחה היום, והיא מאפשרת בעצם להנגיש רעיונות ומוצרי דאטה בצורה מאוד אלגנטית. עם שפה חופשית, אפשר לדבר עם OpenAI וגרפים מתקדמים וכולי, אז זה עוד כלי מצוין.
אז אם אני עסק קטן שרוצה להתחיל ליישם פתרונות אנליטיקה ו-AI באופן עצמאי, איזה טיפים אתה תיתן לי?
אז אני חושב שאנחנו באמת נוגעים פה על קצה המזלג, ואפשר להבין שמדובר פה באמת בעולם עצום, וכדי להגיע ליעדים מסוימים, אני כן חושב שתמיד צריך להתחיל בקטן ולגדול בהדרגה. לשים על את האצבע, אולי על איזה שהם תחומים שהם קריטיים לארגון, ולנסות בעצם בהם לראות האם אפשר לתת פתרון בעזרת AI. היום, אגב, גם משתמשים חינם, הם יכולים לעלות למודל החדש של GPT, 4O, קבצים, ועם קונטקסט נכון, באמת לקבל תוצאות מדהימות, גם מבחינה של בדיקות דאטה, וגם מבחינה של ניתוח דאטה. אני חושב שלהטמיע AI היא סיסמה ככה די גדולה, אבל לייצר לצורך העניין דוקומנטציה, לאיך מוגדרות מטריקות עסקיות בדשבורד מסוים, זה משימה שהיא קצת יותר מזוקקת, קצת יותר קל להתחיל איתה, ומשם לגדול ולעשות בעצם אדופשן טוב יותר בתוך החברה.
אם אני מתחבר רגע למה שאמרת מקודם על כל הנושא הזה של האתגרים והידע הטכני ולפני האנליזה, אני חושב שזה באמת אחד האתגרים הגדולים, שכשחברה כבר גדלה לאיזשהו שלב ומוכנה להשקיע באנליזות, אז פתאום מתחילים לגלות את כל הפערים שיש באיסוף הדאטה, איסוף האיבנטים ובניית הטבלאות וכן הלאה, ואז מתחילים במקרה הטוב, מתחילים רוויזיה חדשה של כל הדאטה ומתחילים לבנות הכל מחדש. במקרה הרע, מייצרים פאץ' על פאץ' על פאץ', ואתה פשוט עסוק כל הזמן בלבלדץ את הדאטה שלך ולראות שהכל בנוי נכון. לכן, אני פה איתך, אני אומר, כאילו, עסקים שבאמת יש להם תוכניות לגדול, להשקיע זמן בלתכנן מה ירצו בעתיד לנתח, וכבר עכשיו להתחיל לבנות את הסביבה הדתאית שלהם בצורה נכונה. זה יחסוך הרבה זמן, כאב ראש ומשאבים בהמשך.
לגמרי, לגמרי. אני גם נתקלתי בהרבה חבלי לידה כאלה של חברות שעוברות שלב, וכשהדברים לא כתובים כמו שצריך ולא מנותרים כמו שצריך, אז מייצר אחרי זה הרבה מאוד בעיות במצבים של היפר-גרוס של שבוע.
סך הכל, אבל אני חושב שהעתיד של השילוב של עולם ה-AI, ניתוח הנתונים עבור עסקים קטנים ובינוניים, נראה ורוד, לא?
אני חושב שאנחנו מקבלים פה תוסף כוח מאוד מאוד משמעותי. לא משנה באיזה כלי נשתמש, הרעיון הוא למצוא קודם כל את אותן נקודות שבהן הוא סוגר לי את הפער, הוא מריץ אותי קדימה, הוא יודע לתקף אותי, והעולם, אנחנו בתקופה נורא נורא מעניינת, עכשיו כולם מרגישים.
איפה אתה רואה דרך אגב את החברות הישראליות בתחום הזה?
אני חושב שאנחנו בהרבה מאוד מקומות, בעיקר בתחומים של אנימציה ו-image recognition וגם מודלי שפה כמו OpenAI, כמו AI 21 Labs, יש כבר חברות מאוד מאוד חזקות בתחום הזה. ישראל לוקחת חלק מאוד מאוד יפה ביחס לגודל הצנוע של במהפכה, אז אני חושב.
תן, מילאנו את החובה הלוקל פטריוטית שלנו עכשיו. טוב, אז אולי קצת צעד הציד השנייה אחת. הייתי רוצה לדעת איך אתה, איך, כאילו עם הניסיון שלך, איך היית מתאר את ההתפתחות שכל תחום ניתוח הנתונים במהלך הקריירה שלך. זאת אומרת, אילו שינויים משמעותיים אתה ראית, רואה לאורך השנים?
אז אם אני מסתכל ככה 10 שנים אחורה, אז אני חושב שכל עולם הדאטה מאוד מאוד התפתח, בין אם זה בתפקידים החדשים שנוצרו, בכלים, בשפות וכולי. אני יכול להגיד שאני התחלתי לעבוד בפלטפורמת ETL שנקראת SSIS, כתבתי SQL ב-SQL Server של מייקרוסופט. אלה כלים היום שהם כבר פחות שכיחים בחברות מודרניות, סליחה, עברו למוצרים בשנים האחרונות כמו FiveTrain או Rivery כדי להזרים דאטה, כלים כמו DBT למידול דאטה, ועוד פתרונות שמוציאות בעצם גם את האחסון וגם ממשק חישוב, כמו AWS, Snowflake וBigQuery. יש כמובן עוד המון מתחרים, זה רק כזה על קצה המזלג, אבל אני חושב שבהקשר של AI, אני חושב שאותן חברות מטמיעות בשנה האחרונה הרבה מאוד פתרונות AI, מאוד כדאי לעקוב אחרי ההתפתחויות הסופר מעניינות האלה. מעבר לזה, יש חברות שגם מייצרות מרקט פלייס בשביל מפתחים להכניס כלים בתוך אותן פלטפורמות, וזה גם מאוד מעניין. אני חושב שאולי קצת פחות בהקשרים של טכנולוגיה ככה, וזה, אני חושב ש מה שהשתנה מאוד בשנים האחרונות, ומה שנקרא attention span, בעצם קשב מוגבל, מכריח אותנו כאנליסטים להגיש סיפור בצורה שהיא מובנת, מתומצתת יותר, כדי שבאמת העבודה הקשה שלנו באמת תתפוס את הקשב שמגיע לה, תייצר את אותו אימפקט שאנחנו מצפים לו. ואני חושב שגם פה קל, לא כאן, אבל האתגר הזה יותר אפשרי להתמודד איתו, כשבעצם אני רוצה לצורך העניין לקבל רעיון איך לזקק תוכן של 10 דקות לתוכן של 3 דקות או 5 דקות, ובעצם להגיע יותר מהר לקהל שלי, וזה יכולת באמת שכל הזמן צריך לשכלל אותה כדי באמת להישאר רלוונטי ולהמשיך להשפיע ולייצר.
אני רואה את זה דרך אגב כהתפתחות מאוד מאוד חיובית, שאנחנו כאנליסטים הופכים להיות יותר תכלסים, ופחות אוכלי ראש. כאילו, אני חושב שזה משהו מאוד חיובי, ואני גם מאוד שמח לראות שיותר ויותר אנשים באמת משקיעים זמן בללמוד ולשכלל את הסטורי טלינג שלהם, ואת הצורת דלבור, גם הופך להיות יותר מפורמל. הסיפור הזה, משהו שנגיד היה מאוד חסר בתחום.
אני חושב אבל שמצד שני, גדי, הרבה חבר'ה חוששים שה-AI הולך לייתר את העבודה שלהם, עם כל השיפורים ועם כל היכולות שהוא מביא איתו. נמרוד, מה אתה חושב על זה?
אני חושב שממש לא. אני כן מבין את החשש לגמרי, אבל אני חושב ש זו שאלה שהרבה אנשים שואלים אותה, לא רק אנליסטים, אלא בעוד תחומים, איך זה מאיים עליי. כמו שאמרתי, בסוף האחריות על תוצרים היא של אנליסטים, ואנחנו צריכים בעצם לפתח פה חשיבה ביקורתית על סטרואידים שעובדים עם AI, ולהיזהר מאותם מקומות שבהם אנחנו עושים copy-paste, וכל הזמן לחדד ולהשתמש בו כמו איזה מישהו שעוזר לנו לדייק את עצמנו, להשתפר, לתת לנו רעיונות, אבל לא זה שעושה לנו את העבודה. אני חושב שברגע שמשתמשים בזה כמו שצריך, ודיברנו על tension span ואנרגיה מוגבלת, אני חושב שזה יכול להוריד נטל אנרגטי לאותן משימות רפטטיביות שאפשר לעשות להן אוטומציה, ולפנות את אותן אנרגיות למשימות שהן צורכות באמת את כל הקונטקסט הביזנסי, לשאלות אנליטיות מורכבות יותר, שהיום אנחנו לא נסמוך על ChatGPT או דומיו לעשות אותם בשבילנו. מעבר לזה, אני חושב שבצוותים קטנים, שיש capacity מוגבל, בעצם אנחנו יכולים להשתמש ב-agent של AI, בעצם לשפר את הביצועים שלנו, של שאילתות, לעשות בדיקות לוגיות ואיכות, גם של התוצרים, גם של הדאטה שאנחנו עובדים איתו, ואם אנחנו עושים את זה נכון, זה באמת יכול מאוד מאוד לעזור להביא דאטה שהוא איכותי יותר, ואנחנו יודעים לעמוד מאחורה בביטחון יותר גבוה.
מעולה. אז אם רק נסכם, מה אתה היית ממליץ פשוט לאנליסטים צעירים ולג'וניורים לעשות ולוודא כשהם משתמשים ב-AI כדי לשפר את עצמם ולצמוח בצורה מקצועית ולא לא לעשות פלטות?
אז אני חושב שבאמת הדבר הכי חשוב הוא לא הוא לבקר אותו ולהתייחס אליו כמו הבאדי הווירטואלי הזה שיושב לידך, שהוא בודק אותך, שהוא מציע לך רעיונות איך להשתפר, אפשר לחשוב איתו ביחד, אפשר לבקש ממנו עוד דעה, איך עוד היית עושה את זה. זה בעצם, כמו שאמרתי, כאילו, הטכנולוגיה הזו, לדעתי, היא פה כדי לעזור לגשר על פערים. כל אחד יש לו דברים שיותר חזק בהם ויותר חלש בהם, לחשוב להכיר אותם, כמובן, וכדי לדעת איך אני יכול למנף את הבוט הזה, במה אני קצת חלש יותר והוא יכול לעזור לי, ואיפה אני חזק יותר ואפשר לתת לי עוד בוסט. אני חושב שזו דרך שהיא בעיניי תביא ליעילות יותר גדולה כשמשתמשים ב-agentship של AI.
מסכים.
איפה היית מציע לאנליסטים לא להשתמש ב-AI? או אם אני אנסח את זה אחרת, האם יצא לך להתקל בטעויות של אנליסטים שהם ניסו להשתמש ב-AI וקצת יצא לא במקום הנכון?
אז אני חושב שבכל מה שקשור למסג'ינג, בעצם להעברת מסרים, AI עדיין מרגיש כמו AI. הרבה פעמים אנחנו לא כותבים הודעה ארוכה, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להגיד, בין אם זה בסלק, בין אם זה באימייל, ובסוף זה צריך להיות אותנטי. גם יש את הצד השני שמנסה לחשוב שזה ישר קופץ לעין כש-AI קופץ, ש-AI הוא זה שייצר את הדברים האלה. אני חושב שאלה דברים שכשעושים את זה, אז זה יכול להוריד מהקרדיט של אותו אנליסט, שנראה כמו בוט שכתב לו את התוכן, אז צריך לעשות את זה באופן שהוא באמת משפר ומדבר את הקול שלי. זה היה גם נכון גם לעבורת מצגות. בסופו של יום, אתה זה שמעביר את המצגת, אתה צריך להיות מסוגל לענות על השאלות, אתה צריך לדעת טוב מאוד את מה שעשית, ולבדוק את הדברים שאולי ישאלו אותך כשאתה מציג תוצרים. בכל מה שקשור לניתוח נתונים, אז גם כזה ברפרנס לוויבינר, אני חושב שלאקספלורטורי זה אחלה, יש דברים שהם יחסית פשוטים, בוא נכיר את הדאטה. אני חושב שלדברים יותר מתקדמים כדאי להתאפק, כי באמת בלי רמה גבוהה של פרומפטינג, ולאמן את האג'נטים ברמה שהם ידברו כמו מישהו שחי את הביזנס, דברים יכולים להתפספס, ומלחץ של זמן אפשר פשוט להתקדם ממה שקיבלתי ולתת תוצרים as is, וזה באמת פוגע בתוצר הסופי, אז לא לקחת ככה תוצרים as is. ודבר אחרון שאני חושב שכדאי לשים לב אליו, אנחנו עדיין, דיברתי על זה האמת לפני כן בכל מה שקשור ללגליות של כל השיתוף דאטה הזה, אנחנו עדיין בעולם חדש, די פרוץ מבחינת איך שמשתפים דאטה, לא כל החברות מתלהבות לעשות את זה, כשהן לא בטוחות איך הן מכוסות, לפעמים יש, יכול להיות גם דאטה של לקוחות, צריך מאוד להיזהר עם הדברים האלה ולוודא, מה שאתם עושים יושר לגלית עם המדיניות של החברה.
הייתי רוצה להוסיף על זה המלצה אישית לחבר'ה שנמצאים בתהליכי מיון לחברות, במיוחד אם אתם מתמיינים לתפקיד בתחום שלא, שאתם לא הכרתם, סתם לדוגמה, אתם הולכים לחברה של B2C או לחברה של e-commerce ואף פעם לא עבדתם כאנליסטים במקום כזה, אתם ממש יכולים לעזר ב-AI, ב-ChatGPT, שיבנה לכם אפילו כמה תרגילים, שייתן לכם פוינטרים של מה מתחקרים בחברות כאלו. זה יכול לתת לכם אינסייט ממש טוב לקראת הרעיונות שלכם. נמרוד, לקראת סיום, יש לך ספר, בלוג או אולי ערוץ יוטיוב שהיית ממליץ לג'וניורים לקראת כניסתם לתחום, בעיקר בכל מה שקשור ב-AI?
אז אני חושב שבכל מה שקשור לכזה self-learning, זה מאוד אינדיבידואלי, וכל אחד מה שעובד לו יותר, יש היום המון 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 תוכן, אצלי עובד יותר חזק פודקאסטים, כמו AI פשוט, שהוא בעברית, או DIA פודקאסט באנגלית. אני עוקב הרבה בלינקדין, אחרי קהילות כמו GenAI, הם מראים על כל מיני כלים חדשים ויכולות חדשות, או החברות של המוצרים עצמם, כמו OpenAI וג'ימיני של גוגל וכו'. יש באמת המון המון מידע ובחינם. נראה לי אנחנו מבינים כמה הנושא הזה הוא חשוב, הוא ילווה אותנו עד המון המון שנים, רק צריך באמת לעשות את הניסיון עם עצמך על משהו שאתה חושב שהוא יכול לשפר, לראות את הערך, ואז תבינו מה הפוטנציאל לעצום, ולמידה כבר תבוא בשם מהאיננציה.
טוב, נמרוד, תודה רבה שבאת וחלקת איתנו את התובנות שלך על המהפכה הזאת שעכשיו כולנו חווים, ותודה לכם שהזנתם לנו, וכמו תמיד, אם יש לכם הצעות נוספות, רעיונות, תגובות, מחשבות שהייתם רוצים לחלוק איתנו, תנו אלינו בפייסבוק או בלינקדין, דברו איתנו. זהו, תודה רבה לכולם.
לגמרי, תודה רבה לנמרוד על הזמן שלך, מרתק, ביי ביי לכולם.
תודה רבה.